מניו יורק ועד הוליווד. הקהילה היהודית היא חלק בלתי נפרד מאמריקה וגם מישראל. אוכל יהודי אמריקאי, תרבות, קולנוע ואפילו שידך. פודקאסט הדודים מאמריקה, בהגשת שירה רודרמן. עכשיו באתר רדיו תל אביב ובכל אפליקציות הפודקאסטים.
ועכשיו, באמת תישארו איתנו, כי סמי פרץ כבר על הקו, פרשן בכיר בדמרקר. מה העניינים?
היי, בוקר טוב חברים.
בוקר טוב, אנחנו ננסה להיות ספציפיים, כי כל ענייני הכלכלה מטרידים אותנו גם, אז ננסה להיות ספציפיים. קודם כל, מה זה העניין הזה עם הקרן השתלמות? אנחנו מוציאים את זה.
יצא לך הניסוח הכי כללי בסוף.
אבל זה כללי, לא, זה כללי ספציפי, כי
מדינת ישראל משנה את
ככה אתה מתקשר לרואי חשבון. אתה מתקשר לרואי חשבון.
מה קרה עם
מה זה הזה עם הקרן השתלמות? זה קשור אליי?
כן, האמת זה קשור אליך, זה קשור לכולנו.
אולי רק נתחיל בהסבר קטן של מהי קרן השתלמות, כי המילה השתלמות לא נראה לי קשורה אליה באמת.
אוקיי, לא, הן דווקא משתלמות מאוד למי שיש.
כן, זה משתלם, בדיוק.
כן, מדובר בעצם במוצר חיסכון לטווח בינוני, נקרא לו כך, לשש שנים, שבמהלך שש השנים האלה, אם אתה מושך את הכסף, אתה משלם מס, אתה לא נהנה מהטבת מס. וזה בעצם נולד בנסיבות שהמדינה אמרה, להרבה מאוד שנים, אנחנו רוצים לספק לך איזה מכשיר שבו אם אתה תיקח את הכסף ואתה תשקיע בהכשרתך המקצועית, תשתלם מה שנקרא, אז תוכל להוציא את הכסף אחרי 3 שנים, אבל אם תרצה את הכסף למטרת טיול בחול, החלפת מטבח או החלפת רכב, אז אתה תקבל אותה רק אחרי 6 שנים עם הטבת המס.
הטבת המס אומרת שאתה לא משלם על הרווח שהכסף הזה עשה ב-6 שנים.
כן, אתה משלם, אבל חלק קטן, יחסוך. יש פה כל מיני הטבות, יש פה גם הטבות על ההפקדה, גם הטבות על המשיכה. בקיצור, בא משרד האוצר ואומר, חברים, לא צריך לחכות 6 שנים.
בא משרד האוצר ומחפש מה? כותרת יחסית טובה מכל הגזרות?
אני חושב שהוא מחפש שני דברים. קודם כל הוא בא ואומר, חבר'ה, לא חייבים לחכות 6 שנים, אפשר עד סוף השנה הזו למשוך את הכסף עם מס מופחת. מה הוא מקבל? שני דברים. קודם כל, יהיו אנשים שימשכו את הכסף, ישלמו את המס המופחת, והמס הזה יגיע לקופת המדינה, מה שלא היה אמור להגיע השנה. אז קופת המדינה מקבלת יותר כסף. בעיניי, אגב, לא סכומים דרמטיים. דבר שני, אנשים מקבלים כסף בכיס, והם יכולים ללכת ולפרוך. לקנות מה שבא להם.
ואז להניע את הכלכלה.
כן, אבל יש פה 3 בעיות. קודם כל, מי שיש לו את הקרנות השתלמות, לרוב זה עשירונים עליונים. לא תמצא את זה אצל השומר בסופר.
באמת?
ועצמאים, לא? בטח.
עשירון עליון?
שלושת העשירונים
האלה. אבל כל העצמאים שאני מכיר, זה הדרך היחידה שלהם לשים איכשהו בצד ולדעת שהם...
נכון.
זה לא כזה עשירון עליון, זה עצמאים בעיקר.
לא, לא עשירון עליון, עשירונים עליונים זה אומר שלושת עשירונים עליונים, הרבה עובדי מדינה.
שלושת עשירונים עליונים זה עד סכום, זה לא כאלה עשירים שלושת העשירונים.
נרעשתי שאולי אני בחוג גבוה ולא ידעתי ואני צריך ללכת יותר למסיבות האלה.
אבל אוקיי, כן.
אוקיי, עכשיו באים ואומרים, חברים, אתם יכולים לשלוח את הכסף ותשתמשו בו. עכשיו, במה להשתמש? בצריכה. ואנחנו רואים, בחודשים האחרונים קרה משהו מעניין. הצריכה הפרטית קצת ירדה. למה היא ירדה? כי יותר אנשים נוסעים לחוץ לארץ. מה שלא נסעו בתחילת המלחמה, אז מתחילים לנסוע לחול. אז אם אתה נותן לי עכשיו יותר כסף בכיס, אני אומר, וואלה, באמת, אז אני אסע קצת לפריז, אני אסע קצת לאתונה, אני אבזבז את הכסף. ואז מי נהנה מהגדלת הצריכה?
אתונה.
מדינות אחרות. כן. מדינות אחרות.
לא רק, לא רק, גם חברות התעופה, זאת אומרת, כדי לנסוע.
חוץ מאלעל יש...
וישראל, לא משנה, כן.
יש עוד איזה עניין. אנחנו יודעים הרי שבנק ישראל מנסה להילחם באינפלציה, נכון? לכן הוא העלה את הריבית, דיברנו על זה כמה פעמים פה. עכשיו, כשהוא מעלה את הריבית, מה הוא בעצם רוצה שנעשה? שנחסוך כסף, שלא נבזבז אותו, כי אם אנחנו מבזבזים אותו, אנחנו מגדילים את הביקושים, ואז בסופרמרקט, או שזה לא יהיה, אומרים, יש לאנשים כסף.
אז בוא נרים את המחירים. כן.
אז רגע, מדינת ישראל רוצה שאני אבזבז, או רוצה שאני אשמור?
יפה. זה קצת כמו להגיד לי, הדלקת מזגן, למה אתה מדליק עכשיו תנור? כל צד עושה משהו אחר.
הבנתי.
אז בנק ישראל מנסה לצנן קצת את הצורך לצרוך כדי להוריד מחירים, כדי לבלום את העליות מחירים. משרד האוצר החליט שבא לו קצת לפנק את הציבור ולתת לו קצת יותר כסף בכיס.
אבל זה לא בגלל שהם רוצים לפנק את הציבור, הם רוצים שהציבור יוציא מזומן.
כן, כן, כן. אנחנו רוצים שהציבור יוציא כסף, שתהיה פה הנאה של הפעילות, אבל אגב, הנה, וסיבה שלישית שלא צריך לעשות את זה.
אם הם היו רוצים לפנק אותי, הם היו מורידים לי עוד יותר את המס שאני אשלם על זה.
נכון, נכון. אבל יש דבר נוסף שקורה, תראו, הכלכלה, בסך הכל, אם מסתכלים על שני פרמטרים, גם על שיעור האבטלה וגם על היקפי הצריכה במשק, הם במצב לא רע.
זהו, יש כל הזמן הרגשה שהכלכלה בסדר, מה אני אגיד, שהכלכלה חזקה. למה אני אומרת את זה? משום שאנחנו לא שומעים על רשתות שפושטות רגל, ואני אומרת רשתות כי זה הרבה עובדים, כן? זה לא עניין פרטי. זאת אומרת, זה לא עניין כזה נקודתי. ואנחנו רואים שאנשים חיים בלי שינויים יותר מדי קיצוניים.
אולי הפערים היו כל כך מושרשים, שהפערים פשוט נשמרים.
אבל אנחנו גם רואים, נגיד, בכמה קנו דירות, אז יש הבדלים באחוז, בשני אחוז.
ברור, קודם כל יש הבדלים, אבל אני אגיד לכם מה, שיעור האבטלה מאוד נמוך, אחת הסיבות שהוא נמוך, זה שהממשלה, מאז תחילת המלחמה, ואגב, גם במהלך הקורונה זה היה, שופכת מיליארדים על מיליארדים, כדי לסייע למפונים, לאנשים שהעסק שלהם נפגע, לאנשים שאיבדו את העבודה שלהם, יש פה איזו הנשמה מסוימת של הכלכלה על ידי הממשלה, שהיא זו שגורמת לזה ששיעור האבטלה נמוך. אם הממשלה לא הייתה מפעילה כל מיני תוכניות, אגב לא רק הממשלה, גם בנק ישראל שמתערב ונותן כל מיני הקלות באשראי, אם זה לא היה קורה, שיעור האבטלה היה גבוה יותר. לאחר שיעור האבטלה נמוך, אתה לא באמת צריך לתת לאנשים עוד כסף בכיס.
אבל בסוף אבטלה זה הבן אדם עובד או לא עובד. כמה תוכניות המדינה יכולה לעשות? זאת אומרת, המדינה יכולה לקרוא לזה ככה או לקרוא לזה ככה. אם שיעור האבטלה נמוך, אז אנשים יש להם עבודה, גם אם הם מפונים או דברים כאלה. אני טועה בזה?
לא, זה נכון. קודם כל שיעור האבטלה אבל נמוך. אגב, אחת הסיבות ששיעור האבטלה נמוך זה שיוקר המחיה גבוה. אנשים לא באמת יכולים להרשות לעצמם לא לעבוד בתקופות כאלה. אבל אני אומר שהממשלה מוציאה הרבה מאוד כסף כדי שלאנשים יהיה כסף בכיסים, ובסופו של דבר זה כן מניע את הכלכלה העניין הזה. ככה שבסופו של דבר אותה הטבה בקרן השתלמות, היא לא באמת איזה game changer, היא לא באמת נחוצה בעת הזו.
אז לא למשוך?
מה אתה
אומר?
למשוך או לא למשוך?
אם אתם מאוד צריכים את זה, בוא נאמר ככה, מישהו מכם אמר, וואו, איזה כיף, אני צריך את הכסף הזה עכשיו, אני חייב לקנות משהו.
לא יודע, כמה זה מופחת? כמה זה מופחת? זה לפי מדרגות?
אתה לא תשלם, אתה תשלם, לא, אתה תשלם כמו אחרי 6 שנים.
אותו דבר?
כן, את המס שהיית אמור לשלם אחרי 6 שנים, תשלם אותו עכשיו, לא משנה מה, אבל הכסף לא צבר, זאת אומרת, ב-6 שנים הכסף יצבור יותר מאשר, לא יודע, תלוי כמה זמן יש לך.
בסדר גמור, הבנתי. אפשר מקרו לסיום, ממש מקרו? אנחנו רואים את התנודות גם של הדולר, גם בורסות בעולם, גם זהב שעולה, הביטקוין יורד, כל מיני דברים כאלה.
אני בקיאה, יחסית, אני שמעתי גם על יפן.
יחסית, האם אנחנו בפרומו כלכלי למלחמת עולם?
שאלה טובה. אגב, כל הדברים האלה עוד הם קורים עוד לפני השאלה אם יש מלחמה אזורית או מלחמה עולמית. אלא קשורים לכל מיני חששות שתהיה האטה בארצות הברית, וגם איזה חשש שכל ההייפ הזה סביב הבינה המלאכותית הוא היה קצת מוקצה,
ואז זה מתפוצץ.
והרבה
כן.
מאוד חברות קיבלו שווי too much, והם לא מתפוצצות
אנבידיה.
בחורה בינתיים, כן.
אנבידיה עליי.
לא, אנבידיה. אז פתאום היה איזה חשש שהגדיל גם מה שנקרא את מדד הפחד, כלומר חשש שבאמת תהיה פה איזה נפילה. אני חייב לדעות, אני כבר קורא יותר משנה הזהות של הרבה מאוד מומחי בורסות שאומרים, תהיה נפילה, תהיה נפילה, תהיה נפילה. זה גם קשור לריבית, הבנקים המרכזיים היו אמורים להוריד את הריביות, אפילו בנק ישראל הבטיח בזמנו,
נכון.
הוא הבטיח בתחילת השנה שיוריד את הריבית השנה 3 פעמים, ועד עכשיו עוד לא הוריד,
כן.
וכולם כבר מחכים מתי זה יקרה, וכל זמן שהריבית לא יורדת, זה גורם לאיזושהי עצבנות, וזה חשש...
אולי גם הם צריכים לפרסם כל בוקר, כמו פיקוד העורף. אין שינוי בריביות. ככה, כל בוקר הם צריכים לפרסם ככה.
כן, אז גם הבנק המרכזי האמריקאי בחר להשאיר את הריבית באותה רמה, שזו הרמה הכי גבוהה בשני העשורים האחרונים. וגם היה בסוף השבוע, זה אולי הטריגר שזה, היה נתוני תעסוקה מאוד חלשים שפורסמו בארצות הברית, חשבו שיבצרו כך וכך משרות, ונוצרו פחות, ומיד הם מסתכלים על זה, נוצרו 114 אלף משרות בחודש יולי, ואם חשבו שיצרו, לא יודע, 200 או 300 או 400 אלף, זה נחשב לדעיכה מסוימת, לפגיעה, וזה עתה, בסופו של דבר תגרום לזה שהשווקים קצת יטלטלו. אגב, הירידות החדות בשווקים די תוקנו ביומיים האחרונים.
כן, זה בא והלך. אנחנו בכל זאת, גלית ואני, קנינו איזה שתי עונקיות של, ככה אומרים?
לא קניתי.
של זהב.
לא, אבל נראה לי
עם
שווה.
עם הטבעה שלנו, של הפרצופים שלנו.
נראה לי שמה ששווה עכשיו, אני לא יודעת אם זה אפשר.
אנחנו נעשה לך גם לחג, סמי, אנחנו עושים לך לחג כזה מדליון שלך
אני
בזהב.
אני רוצה, תקדישו לי את הכל זהב.
שיר טוב, זה שיר
זהב.
ממש טוב.
בוא נשים את הכל זהב.
בסדר גמור, בביצוע של התרנגולים. אבל מה שאני רוצה רק כן להגיד זה ש... אני מניחה שישראל, הכלכלה שלה גם חזקה בזכות זה שהיא מייצרת כלי נשק, ועכשיו אנחנו באמצע תצוגת תכלית של מה כלי נשק יודעים לעשות, ואולי גם זה יהיה איזה ביטוח לכלכלה של המדינה הזאת, שלצערי הרב, זה מה ששומר עליה מוזנת.
עבר ההזמנות של חברות התעשיות הביטחוניות בישראל נמצא בשיא של כל הזמנים.
יהיה בסדר, רבותיי.
צדקת מאוד. סמי
אגב,
פרק,
זה התחיל עוד בגלל מלחמת אוקראינה, לא רק בגלל המלחמה
נכון.
שלנו.
אפשר להשקיע בהם? זה חברות נסחרות?
בוודאי, בוודאי.
חלקן נסחרות.
זה מתחת לשולחן, אני...
לא אתן כאן המלצות.
לא, בסדר גמור.
סמי פרץ, תודה רבה, פרשן בכיר דה מרקר, תודה רבה לך.